מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם לפרק ה-20 של מנועי הכסף. כמעט חודש שלם היינו בחלום, הכותרות הראשיות של העיתונים בכל העולם דיברו על קרבות ספורטיביים, אולפני הטלוויזיה קושטו בדגלי מדינות ואפילו עכברי שוק ההון בוול סטריט ובחדרי המסחר הניחו בצד לכמה רגעים את העסקאות ונצמדו לשידורים ממוסקבה. והנה עוד לא הוכתרה אלופת עולם חדשה וכבר נראה שאנחנו בדרך לקיץ לא פשוט לכלכלה העולמית. דונלד טראמפ ממשיך להטיל מכסים על כל מי שהוא בעצם לא מארצות הברית, מאיים לפרוש מברית צבאית בת 70 שנה עם מדינות אירופה, והכל תוך כדי יחסים קצת מוזרים עם פוטין. במקביל בבריטניה לא מצליחים ממש להניע את הברקסיט, ובאסיה השווקים מגיבים על בירידות שערים חדות למלחמת הסחר של טראמפ, ואצלנו אי של יציבות בחסות בנק ישראל. על כל הדברים האלה נדבר עם אורי גרינפלד. שלום אורי, מה שלומך?
אהלן שי, תודה רבה.
בוא נתחיל מההתחלה. אולי מהדבר הטרי האחרון שיש, ברית נאטו. בדיוק טראמפ אמר, עשה בילדאפ לברית הזאת, בעצם זו ברית, בואו רק נגיד, שהתחילה בשנת 1949.
בעקבות המלחמה.
כן, בעקבות המלחמה, וזה אומר שבעצם אם מישהו תוקף מישהו מהמדינות החברות באירופה, שזה אירופה, קנדה, ארצות הברית, כל המדינות מחויבות בעצם לעמוד צידה. וטראמפ בתחילת השבוע עשה קולות שהוא רוצה לפרוש מברית נאטו, כי הוא מרגיש שהוא זה שבעצם, הוא ארצות הברית, מוציאה את הכסף הכי גדול, והשאר לא משקיעים את הכסף. אבל אתמול הייתה איזו פגישה, והם ישר נפגשו, ומרקל, והם יצאו מהפגישה הזאת, והם ישבו, ראיתי את זה, הם ישבו על איזה גג של בניין או משהו, והכל נהיה חיוכים, והכל טוב, ויחסים בין גרמניה לארצות הברית טובים. אז עוד פעם אנחנו מדברים, אורי, על איזושהי הצגה של טראמפ בשביל למשוך תשומת לב קצת?
אני לא יודע, עם טראמפ נורא נורא קשה לדעת. גם עם סין הייתה איזושהי פגישה שלאחריה טראמפ רשם בטוויטר שהוא ושי, הנשיא הסיני, הם החברים הכי טובים והם הולכים יד ביד לכל מקום והכל נפלא והכל בסדר. והנה טראמפ מודיע שהוא מטיל מכסים על יבוא סיני לארצות הברית, בהיקף של עוד 200 מיליארד דולר, מלחמת סחר לכל דבר. אז אי אפשר לדעת עם טראמפ, אפשר לדעת כן, שכמו בהרבה מקרים, טראמפ מנסה לגעת באיזושהי נקודה, שהיא נקודה נכונה. ארצות הברית מוציאה במסגרת ברית נאטו, הכי הרבה כסף, הוצאות ביטחוניות, מאשר שאר המדינות, כאחוז מהתוצר שלה, אבל כמו הרבה דברים שטראמפ עושה, גם אם הוא צודק, הדרך שבה הוא פועל מאוד מדאיגה. לא נגיד אם היא נכונה או לא נכונה, כל אחד והפרשנות שלו, אבל היא בטח מדאיגה.
למה מדאיגה?
כי תראה, נאטו לא נוצרה סתם. בדיוק כמו שה-World Trade Organization, כל ארגון הסחר העולמי וכל הגלובליזציה של השנים האחרונות, קרו לא סתם. בסופו של דבר, המצב השתפר בעקבות הגלובליזציה, כמו שהמצב השתפר בעקבות ברית נאטו, ואנחנו באמת תקופה מאוד ארוכה, עשרות שנים, של שקט ושל שלום יחסי בעולם, ואז בא נשיא ארצות הברית ומאיים ביציאה מנאטו, כשברור לנו שאם ארצות הברית יוצאת מנאטו, יהיה הרבה יותר נוח למדינות שהן לא שוחרות שלום, לנסות ולהשיג את מה שהן רוצות להשיג. יהיה הרבה יותר נוח לרוסיה להעמיק את האחיזה שלה באוקראינה, אם נאטו מתפרקת, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני לא חושב שנאטו מתפרקת כל כך מהר, אני לא חושב שטראמפ יוצא עכשיו מנאטו, אבל אני חושש שכמו שהייתה את הפגישה של G7, שבע המדינות הגדולות בעולם, שבעקבות הפגישה הזאת התחילו לקרוא להם G6 פלוס 1, כי בעצם מה שקרה שם זה שטראמפ פשוט הוציא את ארצות הברית כאויבת של כל השש האחרות, בעיקר בכל מה שקשור לסחר, אז אני חושב שאחרי הפגישה בנאטו, יהיה מצב בעצם דומה, שבו האירופאים יתחילו לשאול את עצמם אם יש להם באמת עם מי, אם יש להם שותף אסטרטגי להמשיך ולשמור על ה, נקרא לזה, שקט בעולם, או שצריך למצוא דרך חדשה.
תראה, עד מתי יש לעולם סבלנות, לספוג את ההצגות שלו, את ההחלטות שלו, בין אם זה נכון מבחינת ארצות הברית, וגם דיברת על המלחמת סחר. עד מתי? יכול להיות שיבואו ויום אחד אירופה תגיד, טוב, די, אנחנו איתך במלחמת סחר, אתה לא רוצה להיות בברית נאטו, אל תהיה בברית נאטו, אתה רוצה להיות עם פוטין, תהיה עם פוטין, ואתה יודע מה ההשלכות אחרי זה יהיו של הכלכלה על כל הבידוד הזה.
יש פה, אני חושב, שני דברים. אחד, גם האירופאים, גם הסינים, גם אנחנו מעריכים כנראה שמה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם קמפיין לקראת בחירות אמצע כהונה בנובמבר, כשטראמפ צריך כן לייצר לעצמו יותר ויותר מוניטין, ולהביא איזשהם ניצחונות, אפילו אם הם ניצחונות קטנים לבוחרים, כדי להעלות את אחוז התמיכה בו, כדי שהרפובליקנים יצליחו לשמור על קונגרס מלא. זאת אומרת, גם בית הנבחרים וגם הסנאט, שהיום הם בשליטה של הרפובליקנים, ויש חשש שלפחות בית הנבחרים יהפוך להיות דמוקרטי בנובמבר, אז טראמפ חייב להביא לבוחרים שלו איזשהו ניצחון, הוא חייב לבוא עם משהו אמיתי. אז קודם כל יכול להיות שכולם מסתכלים על זה מהפרספקטיבה הזו, ואומרים, אוקיי, בוא ניתן לו עד נובמבר לעשות את הקמפיין, ואחרי זה זה הכל יירגע במידה והוא יצליח. אבל אני חייב להגיד, הדבר השני הוא שמה כבר הם יכולים לעשות לו? במלחמת הסחר ברור שכל הכלים או הקלפים הטובים ביותר הם בידיים של ארצות הברית. בטח מול האירופאים, שהם תלויים בארצות הברית הרבה יותר מאשר ארצות הברית תלויה בהם, וגם מול הסינים. נכון שלסינים יש קצת יותר כוח, והם מחזיקים מגרות חוב אמריקאיות, והם יכולים לעשות פיחות למטבע, כי המטבע שם הוא לא בשוק חופשי, אלא מנוהל על ידי הממשלה, אבל עדיין, בסוף, ארצות הברית היא א', הרבה פחות חשופה לסחר עולמי, היבוא והיצוא האמריקאי זה פחות מ-10% מהתוצר שלה, היא סוג של אי, ולכן היא הרבה פחות תלויה בעולם מאשר העולם תלוי בה, והיא הקליינט הגלובלי, היא הקליינט, וכשאתה יודע, הלקוח בסוף תמיד צודק, אז טראמפ יכול להילחם, ולהם יש קלפים הרבה פחות טובים, ברור שגם במלחמת...
וגם הוא צודק, הוא גם צודק, הוא בגדול, הגירעון המסחרי שלו זה משהו שמאוד מטריד, ואתה לא יכול לחיות ככה שהיחסים עם הכלכלה הכי גדולה היום שיש זה סין, אתה לא יכול לחיות עם זה.
אני למדתי שצודק, זה רק שאלה של כמה, איך אתה מציג את העמדה שלך ובכמה מילים גבוהות אתה משתמש. אפשר, כל צד צודק בסופו של דבר.
מילים גבוהות הוא לא משתמש.
לא, ממש לא. הוא צודק בחלק מהדברים, למשל, שהסינים מייצרים תחרות לא הוגנת, כי הם גונבים טכנולוגיות של חברות אמריקאיות, וזה ידוע וזה נכון, ולכן הוא בא ואומר להם, אין בעיה, אתם רוצים להוביל את העולם בטכנולוגיה או בתעופה, אתם רוצים לייצר מטוסים, אין בעיה, אבל אל תעשו את זה על חשבוננו, תפתחו את הטכנולוגיות שלכם, בזה למשל הוא צודק. בנושא הגירעון, אני לא חושב שהוא צודק, האמריקאים מאוד נהנו מהגידול בגירעון הזה, הגלובליזציה, עוד פעם, ה-25 שנה האחרונות לא קרו, 30 שנה האחרונות לא קרו, סתם. המצב היום של האמריקאי הממוצע הוא יותר טוב ממה שהיה לפני 30 שנה. אז אולי הכבוד שלו טיפה נפגע, כי הוא לא מייצר את המכוניות האלה שהוא ייצר פעם, אלא מייצר איזה שהם שירותים, רוב התעשייה היום, רוב המשק האמריקאי הוא משק של שירותים ולא של תעשייה, אז אולי זה פחות כבוד, אבל בסופו של דבר כל המוצרים הפכו להיות זולים, כי הייצור עבר למזרח. אז הם הפכו להיות זולים, זה אומר שאתה יכול להחזיק היום בבית 5 טלוויזיות, ולא רק 3, כמו שהיית יכול לפני 30 שנה. בסופו של דבר, המצב של האמריקאים ממוצע השתפר בשנים האחרונות. אז לעשות עכשיו רוורס לכל הגלובליזציה הזו, תוביל למקום פחות טוב מאשר מה שאנחנו נמצאים היום. לכן הייתי נזהר עם המילה צודק, צודק בחלק מהדברים, טועה בגדול אולי בדרך שבה הוא מטפל. אני חושב שהרבה פעמים טראמפ מנסה לפוצץ חצ'קון על ידי זה שהוא עורף את הראש. זה לא דרך, לא בטוח שיש דרך יותר טובה דרך אגב, אבל לא בטוח שמישהו מצליח. זה לא שאובמה לא ניסה לקצץ את הגירעון סחר של ארצות הברית עם סין. הוא גם ניסה, הוא פשוט לא הצליח. אז טראמפ אומר, בוא, אני הולך all in וננסה בדרך הכי חזקה. קודם כל נתקוף ואחרי זה נדבר. הבעיה של הדרכים האלה, בדרך כלל יש, אתה יודע, שחוטפים עצים, עפים שבבים. כן. לדרכים האלה, בדרך כלל יש גם עלויות.
והקשר, בוא נדבר רגע על הקשר שלו עם פוטין, מה בעצם, על מה הם מדברים?
סימן שאלה מאוד גדול, אני חושב, כל הקשר של ארצות הברית עם פוטין. אני לא פרשן פוליטי, ויש פה כנראה הרבה דברים גם מאחורה. אני חושב שבסופו של דבר, פוטין גם מהווה סוג של צינור בשביל טראמפ מול סין. אנחנו יודעים שהקשרים בין רוסיה לסין הם קשרים די אדוקים. טראמפ רוצה להשפיע על סין, והוא בעצם משתמש גם בצינור הזה הרוסי. עוד נקודה זה גם מול האירופאים, כי אירופה מאוד תלויה ברוסיה בכל הנושא של אנרגיה, עכשיו גם בונים צינור גז חדש שבעצם יהפוך את אירופה ובעיקר את גרמניה להיות תלויה באופן בלעדי בגז שמגיע מרוסיה, ולכן טראמפ אומר לאירופאים, אתם לא יכולים להיות תלויים ברוסיה, יש לנו שם מישהו שהוא לא בהכרח בעל ברית, אבל הוא מנסה בעצם לייצר איתו איזשהו קשר כדי להשפיע על שאר הצדדים. רוסיה היא סוג של פיבוט פה, אני חושב, בקשרים בין ארצות הברית לשאר העולם.
ואי אפשר להתעלם גם מהמונדיאל שעשה שירות מעולה לפוטין. הוא הזמין את כל המנהיגים, הוא עכשיו בקשרים טובים.
כן, כן, הוא ידע לנצל את המונדיאל לגמרי.
זה בעצם מה שהוא רצה, שיראו כולם שרוסיה היא לא...
שרוסיה היא מעצמה ושרוסיה כן. היא יודעת לנהל דברים. כל הדיווחים שמגיעים מרוסיה מדברים על כמה המונדיאל התנהל בצורה מעולה ובלי מקרים של אלימות, והכל תקתק, כמו במדינה מערבית לכל דבר, ובוא נזכור, רוסיה היא לא מדינה מערבית.
והאמוניה של השחקנים הרוסים, הכל בסדר, הם
היה... אז כן, אני חושב שפוטין פה ניצל את המונדיאל יפה, זה משהו שהרבה פעמים אנחנו רואים פוליטיקאים עושים, לפעמים משכילים לעשות את זה נכון, לפעמים לא, אבל נראה עכשיו, באמת כמו שאמרת בהתחלה, זהו, עוד שלושה ימים נגמר לנו החגיגה הזו, ואנחנו חוזרים למציאות, והיא מציאות מורכבת מאוד ברמה הגיאופוליטית.
אני חושב שאנחנו, העיניים צריכות להיות לעבר, אם אנחנו מדברים על שווקים, לעבר סין, לעבר שנחאי, מה שהבורסה שם תעשה, אם מעל 10% שהיא עשתה תשואה שלילית בחודש, אם זה יימשך, אנחנו צפויים לגלי עדף בעולם.
אני חושב שאנחנו היום בנקודה אולי הכי, נקרא לזה, מעניינת, כן? לצערנו אנחנו שם, אבל אנחנו בנקודה הכי מעניינת בהשתלשלות של מלחמת הסחר. כי מה שהיה לנו עד עכשיו זה טראמפ, בהתחלה קצת מכס על פלדה, והאלומיניום לא מעניין, ואז מכס על יבוא בהיקף של 50 מיליארד, הסינים אמרו, אוקיי, צ'ק במשחק פוקר. אז הסינים אמרו, אנחנו משווים, גם אנחנו שמים מכס על 50 מיליארד, ואז טראמפ בא השבוע ואמר, אוקיי, אני אשים מכס על 200 מיליארד. זאת אומרת, יבוא אמריקאי, יבוא סיני לארצות הברית, בהיקף של 200 מיליארד. פה בדיוק זו הנקודה שהוא תופס את הסינים במצב שהם חייבים להראות קלפים. הם חייבים, כי הסינים לא מייבאים סחורות אמריקאיות בהיקף של 200 מיליארד. הם לא יכולים להשוות, הם לא יכולים לשים מכס על יבוא אמריקאי לסין בהיקף של 200 מיליארד, כי הם פשוט מייבאים פחות, הם מייבאים כ-150 מיליארד דולר מארצות הברית. אז אנחנו רוצים לראות מה הם כן יכולים לעשות. או שהם פולדינג, או שהם אומרים, אין לנו כל כך הרבה מכסים, אין לנו כלים אחרים, נכנענו, או שהם מחפשים כלים אחרים. למשל, אולי אנחנו נראה בשבועות הקרובים, את הסינים מתחילים לתקוף חברות אמריקאיות שעובדות בסין. ובעוד ואומרות, נותנים תמריצים לחברות סיניות מתחרות, קח את הסלולר לדוגמה, הם יכולים לבוא ולהגיד, צריך לזכור, הסינים שולטים לגמרי גם במשק, יכולים לבוא ולהגיד, מהיום מי שמחזיק אפל ישלם איזשהו כנס, או תקבל תמריץ אם אתה קונה טלפון של וואוי. יכולים לעבוד ברמה מאוד מיקרו-כלכלית, כי יש להם את הכלים, הם שולטים למעשה לגמרי במה שקורה בכלכלה, הם יכולים להתחיל לעשות פיחות במטבע, אנחנו באמת נראה כנראה בזמן הקרוב, איזה עוד כלים יש לסינים ובמה הם מוכנים להשתמש. כי הכלים הנוספים האלה, יש להם גם עלויות בצד השני, אז אנחנו בדיוק עכשיו אחרי ההודעה הזאת של טראמפ, שהיא חלק מההשתלשלות שהייתה צפויה להיות, אנחנו מגיעים לנקודה, אני חושב, בינתיים לפחות הכי מעניינת, שבה הסינים יצטרכו להתחיל לחשוף את הקלפים שלהם, וזה מן הסתם מאוד ישפיע על הבורסות בשנחאי.
רגע לפני שאנחנו מדברים על מה שקרה פה בבנק ישראל, השבוע בוריס ג'ונסון התפטר מהממשלה של תרזה מיי, צפוי איזושהי השפעה על התהליך של הברקסיט?
לא, אני לא חושב שלהתפטרות של ג'ונסון תהיה איזושהי השפעה. אני חושב שהתהליך של הברקסיט נמשך כפי שהיה צפוי שיימשך, וזה תהליך שיימשך עוד לפחות שנתיים, אולי אפילו שלוש. אני מזכיר שבריטניה, אחרי משאל העם, הודיעה שהיא רוצה לעזוב את האיחוד האירופי. מה שיש לנו כרגע זה מצב שבו הבריטים צריכים בעצם להביא תוכנית לאיך עושים את זה, איך ממש טכנית, איך זה נעשה, איזה חוקים צריך לשנות, יש אלפי חוקים בעצם שאיפשהו רשום, איפשהו שהם קשורים לגוף אירופאי כזה או אחר בבריטניה. חוקי מסחר, שאם יש איזשהו מסר מתן למשל, אז צריך לפנות לגוף הסחר של האיחוד האירופי. אז עכשיו אם אנחנו לא באיחוד אירופי, צריך לשנות את זה ולבנות איזשהו גוף ספציפי בבריטניה שיעשה בדיוק את אותם דברים. כל הדברים האלה צריכים לעבור שינוי, צריך לעבור חקיקה מחדש, תהליך מאוד מאוד ארוך. אני חושב שבסופו של דבר, התהליך יוביל אותנו למקום שבו בריטניה היא מחוץ לאיחוד אירופי, אבל היא בקשרים מלאים עם האיחוד אירופי. הבריטים לא יכולים לוותר על הקשרים שלהם עם האיחוד אירופי, מן הסתם, חלק גדול מהייצוא, כמעט 50% מהייצוא של בריטניה הולך לאיחוד, אז בסוף בריטניה תהיה מחוץ לאיחוד, אבל עם המון קשרים והמון חוזים שהופכים את זה לברקסיט מאוד פרווה. זאת אומרת, הם יהיו, ילכו בלי, אבל ירגישו מאוד עם.
וגם אתה יכול להוסיף לזה קשרים שכנראה התחזקו עם ארצות הברית, כי טראמפ נורא בעד בידול ו...
יכול להיות.
ואני לוקח אותך לנושא האחרון שהיה, וזה כבר נראה כמו היסטוריה, החלטת הריבית של בנק ישראל, לראשונה, אני לא יודע כמה זמן, היה ציפיות לפני החלטת ריבית, שאולי יעלו תחזיות, תחזיות של הריבית, כל מי שצפה את זה פשוט התאכזב.
התאכזב לטובה אולי. בטח מי שמחזיק באגרות חוב, שאחרי ההודעה עלו בצורה חדה. אני חושב שבנק ישראל, אחרי תקופה מאוד ארוכה שבאמת, הרי הריבית בישראל ממרץ 2015 היא 0.1, זה המון המון זמן, וההודעות האלה החודשיות של בנק ישראל הפכו להיות מאוד משעממות, כי תקופה מאוד ארוכה הם לא אמרו כלום. ובתחילת השנה פתאום ראינו תהליך משני כיוונים שבעצם מוביל את השוק למקום אחד, כי מצד אחד בנק ישראל בא ואמר, חבר'ה, האינפלציה תישאר נמוכה עוד הרבה זמן, והיא כנראה תהיה מחוץ ליעד, זאת אומרת, נמוכה מאחוז, היעד של בנק ישראל זה בין 1% ל-3%, אבל אנחנו רוצים לעלות ריבית, זה מה שבנק ישראל אמרו בתחילת שנה, אנחנו רוצים לעלות ריבית, ואנחנו נסתפק בכך שציפיות האינפלציה, זאת אומרת, האינפלציה קדימה, תהיה בתוך היעד, גם אם האינפלציה עצמה מחוץ ליעד. שזה היה שינוי כיוון לגמרי ממה שבנק ישראל אמר בשנים האחרונות, ופתאום הובהר לשוק שהנה, בנק ישראל באמת רוצה לעלות ריבית, למרות שאין אינפלציה גבוהה, והוא רק מחכה להזדמנות לעשות את זה. במקביל מה שקרה זה שגם ההזדמנות הגיעה. עם העלייה של מחיר הנפט וההתחזקות של הדולר, האינפלציה התחילה להרים את הראש, ויותר חשוב, ציפיות האינפלציה, אלה שבנק ישראל אמר שמספיק לו שהם יגיעו ליעד כדי לעלות ריבית, באמת התחילו להתכנס לרמה של אחוז קצת אפילו מעל לזה.
וככה נוצרו הציפיות לפני ההחלטה.
ואז פתאום השוק אמר, או, הנה הריבית מתחילה לעלות, וראינו את שוק האג"ח חווה הפסדים, כי כשהריבית עולה בדרך כלל שוק האג"ח יורד, ראינו כמה שבועות ירידות בשוק האג"ח. ואז עשה בנק ישראל מהלך שמאוד עזר לשווקים. הוא בא ואמר בהודעה האחרונה, שהייתה הודעה דרך אגב מאוד מעניינת, כי זה באמת פעם ראשונה מזה הרבה זמן שבנק ישראל אומר בצורה יחסית ברורה לאן הוא הולך קדימה, ומנסה להסביר לשוק בצורה ברורה מה הכוונות שלו. אז הם אמרו ככה, מצד אחד, כן, אנחנו הולכים לעלות את הריבית, כנראה בנובמבר השנה, שזו הודעת, החלטת הריבית האחרונה של 2018, הריבית תועלה פעם ראשונה מזה שנים, ותהיה במקום 0.1%, 0.25%. אז כן, אנחנו הולכים לעלות ריבית, אבל לא פחות חשוב, כשמסתכלים קדימה, העלאות הריבית יהיו, ימשיכו להיות, מאוד 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 איטיות, כי האינפלציה, גם אם היא בתוך היעד, היא עדיין קרובה מאוד לחלק התחתון. אז למעשה התחזיות של בנק ישראל היום אמרות, עוד פעם, העלאת ריבית בסוף 2018, אחת, ועוד העלאת ריבית אחת בלבד עד סוף 2019. בעצם בנק ישראל אומר, שנה וחצי מהיום, הריבית תהיה 0.5%. זה עדיין ריבית מאוד מאוד נמוכה, הם מאוד מאוד זהירים, הם כנראה חוששים להעלות את הריבית מהר מדי, מה שיוריד את האינפלציה החזרה אל מתחת ליד, את הציפיות האינפלציוניות מתחת ליד, וכל מה שהם השיגו בתקופה האחרונה בעצם ייעלם. ולכן התהליך הזה הולך להיות מאוד איטי, מאוד הדרגתי, וזה משהו שהשווקים מאוד אהבו, כי זה בעצם מבטיח לנו כביכול, בשווקים זה תמיד עם כל השאר קבוע ולא ישתנה, למרות שבטוח שהוא ישתנה, אבל לפחות כרגע, עד כמה שאנחנו יודעים, זה מבטיח לנו תקופה עוד ארוכה של ריביות מאוד נמוכות.
אבל יש בטח איזשהו חיסרון בזה שאנחנו לא נראה את הריבית 100% או נגיד 3-4 העלאות ב-2019.
תראה, יש חסרון, לכל דבר, יש חסרונות ויתרונות. החסרונות העיקריים של ריבית נמוכה, קודם כל החוסכים נאלצים בעצם למצוא מקורות אחרים להשיג ריבית.
כמו שוק הנדלן.
כמו שוק הנדלן, כמו הנכסים המסוכנים יותר, אם זה אגרות חוב קונצרניות, אם זה מניות שמסוכנים יותר מאגרות חוב ממשלתיות, כמו לצאת לאגרות חוב בחוץ לארץ, אגרות חוב אמריקאיות מניבות צורות יותר גבוהות מאשר אלו הישראליות, אז מחפשים מקורות לריבית, זה בעצם פוגע במידה מסוימת בחוסכים, ככל שהריבית נשארת נמוכה יותר זמן, והדבר השני, אני חושב, זה העניין הזה שבנק ישראל אין לו כלים. זאת אומרת, מה לעשות? החיים הם לא תמיד צפויים, ואם מאיזושהי סיבה אנחנו נגיע בתקופה הקרובה יחסית, זאת אומרת, שנה, שנתיים קדימה, לא מדבר על עוד 10 שנים, בתקופה של השנה, שנתיים הקרובות, שבנק ישראל מדבר על ריביות עדיין מאוד נמוכות, מאיזושהי סיבה תהיה העתה במשק, אין לבנק ישראל שום כלי להילחם בזה. הוא לא יכול להוריד ריבית, כי הריבית כבר כמעט אפס. אז אין לו כמעט כלים להילחם בזה, הם מדברים שיש הרחבות כמותיות, וכל הכלים האלה...
זה טיפה אופוריה, לא? זה טיפה אופוריה להגיד שאנחנו לא נצטרך את הכלים האלה שאתה מדבר
עליהם. אני לא חושב שהם אומרים שלא נצטרך. עובדה שהם מעלים ריבית למרות שאין אינפלציה. הם רוצים להחזיר כלים. זו המטרה, זו הסיבה היחידה, אני חושב, להעלאת ריבית בגדול. אחרת אין שום סיבה, האינפלציה מאוד נמוכה. בשביל מה להעלות ריבית? כי הם יודעים, הם לא באופוריה, הם יודעים שמתישהו הם יצטרכו את הריבית הזו. מצד שני, הם לא יכולים לעלות הריבית מהר מדי, כי אם הריבית תעלה מהר מדי, אז זה יכול לחזק את השקל, מה שיפגע ביצואנים ובכלכלה. זה יכול... צריכים לעשות את התהליך הזה מאוד מאוד איטי. צריך לזכור עוד פעם, האינפלציה בישראל היום היא סביב האחוז, צפויה להיות בשנה הקרובה, שזה החלק התחתון של היעד. בנק ישראל אמור להחליט על המדיניות שלו בהתאם ליעד האינפלציה. אתם לא יכולים להעלות את הריבית מהר כשהאינפלציה היא סביב האחוז. אין באמת סיבה לעשות את זה. אז הם רוצים לעבוד לאט ובזהירות, וזו הכוונה שלהם. מבחינת השווקים, כמו שאמרנו, אלה חדשות טובות מאוד, כי זה אומר ריבית נמוכה עוד הרבה זמן קדימה.
אוקיי, מעולה. עד כאן דברנו להיום. תודה רבה, אורי.
תודה, שי.
נשתמע בשבוע הבא.